תפקידו בעולם הוא לקדש שם שמיים. ועם ישראל, על ידי אותו במצרים, מחלל של שמיים. כל גלות היא, כל שעבוד, הוא חילול של שמיים.
מה הקינה? מה התאווה? ומה הכבוד? אומר עקידת יצחק, רבי יצחק ארמה, מה זה רע ועצום? הכוונה שכבר היו פרים ורבים במספרם יותר מהמנהג הטבעי של המצרים. זה רב. ומה זה עצום? כי העם ההוא היה עצום וגיבור בטבעו יותר מהמצרים, שהם היו חלושי מזג. ולכן המצרים הלכו לחוכמת הקסמים ולאכול בכשפים, להראות שהם משלימים כאילו מה שחסר בטבעם. אומר עקידת יצחק, היהודים הרבה יותר חכמים היום. מה המצרים? לכן המצרים הלכו דווקא לקסמים ולעזה כדי להראות שהם כאילו חכמים. אבל היהודים היו הרבה יותר. וזה הכוונה של עצום. הרמב"ן אומר, זה הכוונה יעלה מן הארץ. ועלה עלינו מן הארץ, אשר הוא יושב בה. מה הכוונה? יעלו מן הארץ הזאת אל ארץ כנען עם כל אשר לנו. הם ניהלו את המדינה, היהודים. אז החשש שהם יעזבו היה שלא יהיה חוכמה במצרים. לא הכוונה יעלה מן הארץ. לפי עקידת יצחק זה גם הסיבה למה לא הרגו אותה. אלא רצו לגרום להתבוללות. אבל שהם יישארו כדי שהחוכמה תישאר. אז הורגים את הזכרים, משאירים את הנקבות, הם מתחתנים, אז יש גם את החוכמה וכו'. ומסבירים המפרשים, כן? תחשבו על הסיטואציה. המצרים עוברים ממקום למקום, יוסף עושה טרנספר, לוקח את האדמות, מזיז אותם ממקום למקום בגלל הרעב, והיהודים במצרים נשארים באותו מקום, מתחילים לנהל את המדינה, יושבים בגושן לבטח. זה גורם להם להרבה כבוד. וזה קוראים לה הרבה קנאה בעולם. וממילא מגיע השעבוד בגלל זה. אומר הרמב"ן, אולי נתחיל עם האור החיים הקדוש, מה היה התחכום? מה זה היה ונתחל? אז הסברנו מה זה עצום. עצום הכוונה חכם. שולט. תראו את לאט לאט הדברים ממש דומים לאנטישמיות שהייתה בגרמניה. אז היהודים יושבים במקום אחד, אותם לא מזיזים, את הגויים, את המצרים, כל מה מזיזים מקום למקום, נותנים את השדות שלהם ליוסף. ובני ישראל חוטאים בחטא של כבוד, חוטאים בחטא שהם גורמים לקנאה, אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע מה הכוונה. ולכן, מה הייתה המחשבה של פרעה? לא להרוג אותם, אומר עקידת יצחק. אלא להפוך אותם לעבדים. אז גם ליהנות מהחוכמה שלהם, אבל בצורה כזאת שהם יהיו עבדים ולא שרים. מה היה התחכום? אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע מה היה התחכום? התחכום היה שהופכים אותם להיות שרי המיסים. זה הכוונה מיסים, הכוונה היא שהם יהיו עצמם השרים של המיסים. וישימו עליו שרי מיסים, הם עצמם הופכים אותם. היהודים, כמו היודנראט בגרמניה. וממילא כולם מתחילים לשנוא אותם. גם היהודים, גם המצרים, כולם מתחילים לשנוא אותם, ואומר אור החיים הקדוש, הם מתחילים בתור שרים והם יגמרו בתור השונאים והעבדים של כולם. זה היה התחכום. אתם כאלה חכמים, אז הנה, אז המלך לוקח אתכם. אז עכשיו אתם תעבדו למלך. אינה פחיתות ולא דלות לישראל. הם לא יכולים למעט. מתחילה יהיו שרים, אחר כך יהיו עבדים, כי כולם שונאים אותם. זה התחכום. זה מה שמסביר אור החיים הקדוש. אז יש לנו פה קינה, אתם יוצרים קינה, יש לנו פה כבוד, וכבוד מדומה, ויש לנו תאווה. בני ישראל רוצים להישאר במצרים. הזכרנו כבר פעם את הכלי יקר. וישב ישראל בארץ גושת. כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך. והם ביקשו להיות תושבים במקום שגזר עליהם גרות. ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. מלמד שמתחילה ירדו להשתקע שם, אלא לגור, ועכשיו חזרו מדבריהם, ועל כן נשתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים. ולכן הוצר הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. הנה התאווה. אי הבנה של התפקיד שלך, אי הבנה שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל, שאלנו למה חוזרים על הפסוקים, זה בדיוק אותו דבר, יש רק הבדל אחד. השמות תראו אותו דבר, שבעים הנפש אותו דבר, אבל פה כתוב איש וביתו באו. הפכו את מצרים לבית, בגלל החומריות, בגלל הנוחות, יותר מאשר ארץ כנען. ולא הבינו שזה לא התפקיד שלהם. המפרשים שואלים, כשיעקב מבקש מיוסף שלא יקבור אותו, אלא בארץ כנען, אז הוא אומר לו, אני עושה את זה. אחרי שהוא אמר לו שהוא מסכים, הוא אומר לו, תישבע. למה הוא צריך שישבע? אז יש כאלה מפרשים שרוצים להגיד שזה היה בשביל פרעה, אבל קשה להגיד את זה, כי אחר כך כשמדבר עם פרעה, בכלל לא מזכיר לו את השבועה. לכן המפרשים אומרים, אתה יודע למה הוא רצה שישבע? הוא ידע כבר שזה יקרה. ברגע שיוסף אומר, הוא ידע שזה יקרה. אבל הוא רצה להסביר לבני ישראל כמה חשוב שהם יבינו שזה לא המקום שלהם. לכן הייתה השבועה. אז שאלנו, למה חל השעבוד? יצרו קינה? הרגישו כבוד, והייתה להם תאווה. וכשהדברים האלה קורים, אז הם מוציא את האדם מן העולם. אדם שיוצר קינה, או יש לו קינה, אדם שיוצר לו כבוד, אדם שיש לו תאווה, לעולם לא יגיע לתפקידו בעולם. זה כל הסיבה מדוע קרה השעבוד הגדול. אומר הנציב בהגדה, ויאמר השם אל משה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, בעל כורחם של ישראל, שהיה הדבר על ישראל, הם מנענים לצאת ומתעצלים לצאת. כך היו בישראל כמה אלפים ורבבות שלא רצו לצאת, כאשר היו עשירים ומהם גדולי המלוכה, עד שהוצר הקדוש ברוך הוא לבוא עלינו ביד חזקה למלוך עליהם. וכל זה עלינו לזכור גם בזמן הזה, שהרבה ישראל מתרבים בגאולה העתידה במהרה בימינו, מסרבים בגאולה העתידה, אבל הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו ביד חזקה. יש ידועה השאלה, מצוות לסחירת יציאת מצרים מכל יום ויום. מה התייחדה סחירת יציאת מצרים שצריך לעשות בליל הסדר? יש הרבה תשובות בדבר, דרך שאלה ותשובה, להגיד שלושה דברים, פסח, מצה ומרור, דבר שלישי, להתחיל בגנות ולסיים בשמח. איפה מתחילה הגנות? תחילת ספר שמות. איש וביתו באו, זה הגנות. זה התחלת הגנות. זה הפשט ברמב״ם, שהרמב״ם אומר שאותו דבר מתחיל בגנות, אומר הרמב״ם יש שני דברים והם דומים אחד לשני. אחד זה השעבוד בגאולה, ואחד זה מתחילת עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו למקום. וכן, הם דומים. כי שם מתחילה הגנות. כשאדם שם את הכסף העיקר, כשאדם רוצה תאב, כבוד, זה כמו עבודה זרה. הוא שם משהו אחר העיקר, ולא הקשר לקדוש ברוך. לכן הרמב״ם משווה בין שני הדברים. ולכן בליל הסדר חייבים לנתח מאיפה הגיע השעבוד, מה הסיבה של השעבוד. נשאל אותי בחור, תמיד אנחנו מדברים על זה, אחד הדברים העיקריים שצריך לעשות פה בישיבה הוא להתכונן לחיים. מה אני צריך לחשוב? איך אני צריך להתכונן? שבאמת קנאה, תאווה וכבוד לא יהיה לאדם בכלל. מה הכלים? הנה, בני ישראל היה להם ולכן היו להם שיעבוד. הרב קוק, רב צבי יהודה קורא לשואה ניתוח, כי הוא מסביר את אותו דבר שהיה קרה שם. יש בספר הדורות, כן? ספר הדורות מביא מה ששוכחים גזירות, מה ששכיחים גזירות כל כך בברמייזיה, יותר משאר קהילות ומדינות, כי בחורבן בית ראשון באו ונתיישבו בקהילת קודש ורמייזה. ואחרי שנות הגלות חזרו הגולים לירושלים, ואלה שהיו בבמייזיה לא חזרו לארץ ישראל. וכתבו יושבי ירושלים שיחזרו, ולא השגיחו, וכתבו תשובה, שבו אתם בירושלים הגדולה, ואנחנו נשב פה בירושלים הקטנה, כי אותו פעם היו חשובים מאוד בני השרים והנוכרים, והיו עשירים גדולים. ובעניין זה נתחדש עליהם גזרות יותר משאר קהילות ומדינות. שאלו אותי הבוגרים, זה כל כך נפלא לראות כל כך הרבה בוגרים שבאים מכספם כדי להתחזק בישיבה, לטעון בטריות הלאה, ממש נפלא. איך לא לאבד את הקשר עם ארץ ישראל? אמרתי להם שהתשובה היא לא כל מיני פטנטים. התשובה היא לא לשים שעון לפי הזמן של הארץ. יכול להיות שאדם צריך להיות בחוץ לארץ מכל מיני סיבות, אבל השאלה אם הוא מרגיש גר או מרגיש תושב. וזה תלוי בשאלה האם יש לו את האיזון הנכון בין רוחניות לגשמיות. האם התמונה היא רוחניות והמסגרת היא גשמיות? אז ממנו הוא תמיד ידע שארץ ישראל היא המרכז, כי פה יש קדושה. ברגע שהאיזון הזה לא יהיה, אז שום פטנט לא יעזור. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד עצום וגדול. למלא את התפקיד שבשבילו באנו לעולם. ואם אדם לא עובד על זה שאין לו קנאה, אין לו כבוד ואין לו תאווה, אז לעולם הוא לא יכול להגיע לתפקיד שלו. זה הכוונה מוצאים את האדם מן העולם. גורמים שהוא לא יגיע לתפקידו בעולם, לא יעשה את מה שהוא צריך. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מחנכים את עצמנו? שלא יהיה לאף אדם לא קנאה, לא כבוד ולא תאווה. אני רוצה להציע מספר דברים. דבר ראשון, כמובן, עמל התורה. אדם ששקוע בתורה, תורה מרכז חייו, אז אם אין לו לא קנאה, לא תאווה ולא כבוד. עם המילות בתורה הזאת, צריך להוסיף מספר דברים נוספים. אומר רב שמעון שקופ, בהקדמה הנפלאה שלו לשער יושר, שם הוא מדבר על המושג קדושים תהיו, כל מי שלא למד את ההקדמה הזאת, אני מאוד מאוד מציע ללמוד היטב את ההקדמה של רב שמעון שקופ לשער יושר. הקדמה מאוד מאוד חשובה על ההבנה של תכלית חיינו. אבל באחד הקטעים שם הוא כותב כך, וכן ראוי להתבונן על כל מתנות שמיים, מטל שמיים ומשמני הארץ, שהם נתונים לכלל ישראל כולו, והתחלקותם ליחידים הוא רק בתור גזברות, על מנת שיהיה חלקם לנצרכים, לכל אחד כחלק הראוי לו, וליטול לעצמו כפי חלקו הראוי לו. למה יש לאדם כבוד? כי הוא חושב שמה שיש לו זה שלו. למה יש לאדם קנאה? כי הוא חושב שמה שיש לשני זה של השני, אז ממנו הוא מקנא, למה לי אין את זה? אם ההבנה תהיה שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, לב טוב, שכל טוב, פיקחות, עושר, בריאות, כל מה שיש, זה בכלל לא ניתן לך. זה ניתן לכלל ישראל. וכשאתה נותן את זה לכלל ישראל, אתה בכלל לא עושה צדוקה, אתה לא עושה איזושהי טובה. אם לא אתה מועל בתפקידך, אתה גזבר, זה לא ניתן לך בכלל. אדם שכך מסתכל על הדברים, ומבין שכל מה שיש לו זה של כלל ישראל, לא יגיע לא לקנאה, לא לכבוד ולא לתאווה. כי זה לא שלו. אומר רב שמעון שקופ, ועל פי דבר זה יובן סגולת הצדקה, למה היא מאשרת את בעליה? כמו שדרשו חז"ל, אשר תתאשר, אשר בשביל שתתאשר. שכמו שממונה על עוצרות הממשלה באוצר קטן, אם ישמור תפקידו כראוי, אז יתמנה להיות גזבר על אוצר גדול מזה, אפילו אם לא יצטיין במעלות אחרות. ולהפך, אם יתגלה חסרו במשמרתו, לא יועילו לו כל המעלות האחרות, ויורידו למשרה קטנה יותר. כמו כן באוצרות שמיים הניתנים לאדם, אם מעשר כראוי ממלא תפקיד הגזברות שלו כראוי, נוטל לעצמו כפי דרכי התורה ומחלק למי שראוי על פי הוראות התורה. אל יתעשר ויתמנה לגזברות על אוצר גדול מזה. למה נתקיים הרצון העליון בהטבת הכלל על ידי שמירת האוצר? ובזה איש נאמן רוח עושה רצון כולו יתברך. אם נבין שאנחנו בכלל לא אנשי פרט, גם בישיבה יכול רק לדאוג לעצמו. אני רוצה להבין יותר טוב, לדעת יותר טוב. הוא יכול להגיע מזה לאגואיזם גדול. אבל אם אדם יבין שהוא איש הכלל, כל מה שניתן לזה לכלל, הוא יודע ללמוד תורה זה בשביל עם ישראל. שייתן את זה הלאה, שירבה קדושה. ממילא לא יהיה לו לא קנאה, לא כבוד ולא תאווה. ושתי דברים נוספים, דיברנו על עמל התורה, דיברנו על ההבנה שאדם מבין שאין לו משלו כלום. לא רק שמה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא, מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא בשביל כלל ישראל. עוד שתי נקודות, ובזה נסיים. איך האדם יחנך את עצמו, שלא יהיה לו לא קנאה, לא כבוד ולא תאווה, לא יצא מן תפקידו בעולם, אלא יקיים את תפקידו בעולם. הקדוש ברוך הוא מבקש בפרשה שלנו ממשה שילך לסנה. משה מסרב. שלח נא ביד תשלח. מה העונש שהוא קיבל על זה שהוא לא הולך לשליחות? אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים. שנאמר שלח נא ביד תשלח, אמר הקדוש ברוך הוא, אני צוררה לך בכנפיך, אני אזכור את זה שסירבת. ואיפה הוא זוכר את זה? מתי פרל? רב אחיה אמר רב לוי ורב חלבו, כל שבעה ימי אדר היה משה מבקש תפילה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל. ובשביעי אמר לו, כי לא תעבור את הירדן הזה. אי הכניסה לארץ. זה העונש על זה שהוא לא אמר שלח נא ביד תשלח. על זה שהוא לא הלך מיד בסנה לגאול את עם ישראל. צריך להבין מה הקשר. מה הקשר בין הכניסה לארץ לבין הדבר הזה. דבר נוסף, כל שבעת ימי המינויים היה משה משמש בכהונה גדולה וכסבור שלא היא. בשביעי אמר לו, לא שלך אלא של אהרון אחיך. עוד דבר שהוא נענש, הוא לא כהן גדול. צריך להבין, שואל המהר"ל, מה הכניסה לארץ וזה שהוא לא כהן גדול, מה הם קשורים לזה שהוא מסרב על הסנה? והוא אומר לו, איש דברים עליך, שהוא מגמגם, כבד הפה, כבד לשון. מסביר המהר"ל, כוח הדיבור, רוח ממלא לה, המנמול, הדיבור, זה מה שמחבר בין נשמה לבין גוף. זה מה שמוציא את הפנימיות שלנו, מתקשר עם העולם, מחבר בין הפנים לבין החוץ. מתקשר בין הגוף לבין הנשמה. משה אומר המהר"ל, רחוק מן החומר. משה היה כולו רוחני. לכן הוא לא ידע לחבר בין גוף לבין נשמה. לכך לא היה למשה כוח הדיבור שהוא גשמי. משה היה כל כך רוחני שלא היה נוטה לגשמי. הוא לא ידע איך עושים את החיבור הזה. כהן גדול זה מי שמחבר את החומר אל הרוח. לוקח את הקורבן והופך אותו להיות קדוש. כל מעלת ארץ ישראל זה חיבור הקודש של החול, קידוש החומר. השפת אמת אומר, בחוץ לארץ הייתי לקלוט אני גמור. בארץ ישראל אפשר להיות עשיר. כי פה יש קידוש, פה אפשר לחבר בין החומר לבין הרוח. אתה אומר שאתה לא יודע לחבר, אתה לא יכול להיות לא כהן גדול ולא להיכנס לארץ ישראל. אנחנו רוצים שלא יהיה לנו לא קנאה, לא תאווה ולא כבוד. אנחנו חייבים לחבר בין הרוח לבין הגשם. לא לחיות שני סוגי חיים. לא ללמוד מצד אחד, אבל לחיות חיים של תאווה. זה לא הולך יחד. זה חייב להיות קידוש החומר. קידוש החומר אומר שאין תאווה. חומר שאתה זקוק לו לעבודת השם, נהיה קדוש. וחומר שאתה לא זקוק לו לעבודת השם, אתה לא אינו שלך. אדם שחי את החיבור הזה של כהן גדול, חי את החיבור הזה של ארץ ישראל, אין לו קנאה, אין לו תאווה, אין לו כבוד. דיברנו על עמל התורה, דיברנו על זה שכל מה שיש לך זה לא שלך, זה למען כלל ישראל, אתה רק גזבר. כן, איך הרב קוק היה תמיד מסיים, עבד לעם קדוש, הרב קוק, עבד לעם קדוש. זה בדיוק רב שמעון שקופ. ב-2019 והדבר השלישי זה חיבור של גשם ורוח. כשיש את החיבור הנכון, אין את אהבה, קנאה וכבוד. ודבר אחרון, ההקדמה של הרמב"ן לספר שמות. ספר בראשית, אומר הרמב"ן, נקרא ספר היצירה. יוצרים את העולם. אבל היצירה לא נגמרת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היא גם לא נגמרת בזה שבורים את האדם. היא נגמרת באבות. כי אם לא מגיעים לדרגת האבות, לא מגיעים ליצירה האמיתית. ספר שמות, אומר הרמב"ן, זה ספר גלות וגאולה. אז היה צריך לגמור אותו כשיוצאים ממצרים. למה יש את פרשת יתרו? למה יש את מתן תורה? למה יש את תרומת תצווה? ויקן פקודי? מה המשכן קשור לגאולה? אומר הרמב"ן, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין נחשבים גולים. כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו, אז שבו אל מעלת אבותם, ואז נהיו גאולים. אם אנחנו נדע להתבונן על החיים הפיזיים, על העולם הפיזי, שהוא בעצם לא המרכז, הוא רק כלי. זה לא היצירה, היצירה היא להגיע למעלת האבות, וזה לא הגאולה בזה שיצאו ממצרים. הגאולה אם שבו למעלת האבות, כאשר המשכן מלא קדושה והקדוש ברוך הוא קורא למשה שיכנס. לפעמים אנחנו יותר מדי תקועים בצד הפיזי. ולא מבינים שהפיזי הוא רק התשתית, הוא רק המסגרת, אבל העיקר זה הרוחני. היצירה זה לא יצירת האדם, זה לא בריאת האדם, זה בריאת האבות. הגאולה זה לא העובדה שלא עובדים פיזית. זה לחזור למעלת האבות על ידי הקמת המשכן. אם נשים את הרוחניות בתור עיקר חיינו, ואני באמת חושב, חבר'ה, שזה אחד הדברים שצריך לעבוד עליהם. זה לא בא לבד. אדם יכול ללמוד וללמוד, אבל עדיין לא להיות מספיק רוחני. אדם צריך לקבל על עצמו קבלות, לעבוד על עצמו בעבודת השם. יחד עם עמל התורה. אבל תמוסה. את ההבנה מה העיקר ומה התפל. כי הדברים הם מבולבלים. והיצירה אפשר לחשוב שהיצירה הפיזית. והגאולה אפשר לחשוב שהגאולה הפיזית. בא הרמב"ן ואומר, זה מה שבאנו ללמד אותך בספר בראשית. לכן ספר היצירה לא נגמר בפרשת בראשית. אלא הולך לאברהם, יצחק ויעקב, כי הם גולת הכותבת של היצירה. ספר שמות לא נגמר בפרשת בשלח, אלא יש מתן תורה והקמת המשכן, כי זה שיא הגאולה, ואז חוזרים אל מעלת אבותם. לכן זה לא חלק מספר ויקרא, זה חלק מספר גלות וגאולה. נדע באמת לצייר את הציור האמיתי של העולם. כשיש חשיבות לעבודה ויש חשיבות לכל הדברים האלה, אבל נדע שהם המסגרת, ונדע שהתמונה היא הרוחנית, אז נזכה כולנו בעזרת השם, שלא יהיה לנו לא קנאה, לא תאווה ולא כבוד. שלא נצא מן העולם, נעשה את תפקידנו בעולם. ונזכה גם אנחנו, לאותו ספר יצירה, לאותה גלות וגאולה, לאותו להגיע בעזרת השם למעלת אבותינו.
התחלה.